אלן, חבר'ה, מה קורה כאן? לאה לב.
ואופר קליין.
מהפודקאסט אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל.
מבית הפודיום. ואנחנו מדברים על כלכלה.
ושטויות.
כן, אבל הפוך, כאילו, אופר מדבר על כלכלה.
ולאה מדברת על שטויות, אבל כן, לפעמים אבל אנחנו עושים את זה הפוך.
לא, אבל אני שואלת שאלות, זה כן איזה מעניין, חבר'ה, תבואו, תשמעו, יש לכם שאלות כלכליות, בטוח אנחנו נענה עליהן.
לנו יש את התשובות.
בדיוק, יאללה.
ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, בביטל הברז ובגגר המנינה. הפרק עם עידו גור, בשיתוף החברים הטעימים שלנו מטנביס. אם חשבתי שטנביס זה רק כרטיס לייטקיסטים, אה לא, טנביס זה שירות המשלוחים הכתום, כתום כמו בית הפודיום, כשבסוף התהליך מגיע לכם האוכל מהמסעדות שאתם הכי אוהבים. שירות שזמין בכל הארץ, רבים יש המון דילים שווים, כנסו לאתר טנביס לפרטים, הורידו את האפליקציה, אז יאללה, הזדרזו שלא תסיימו, רבים, טנביס. אני הזמנתי ביום ראשון, בפוטבול, המבורגר הפעם, ומי שרוצה שישאל, אני ממליץ, רק נגיד ככה, עולה פרק עכשיו, אנחנו עושים משהו פה מחתרתי. סתם, בטח כבר עשינו את זה. אנחנו מעלים שני פרקים, כנראה באותו יום, אתם פשוט תבדקו. זה הפרק עם עידו גור, היה אצל דני אבדיה, אספר קצת עליו, על וושינגטון בכלל, עמית וכל זה, מורה לוושינגטון פתאום, יש כאלה בארץ. אז חשוב שניתן לכם את זה לסופש. במקביל, עולה פרק, חובבי הכדורגל, לקראת חזרת ליגת העל, ונגיד גם שהפרק עם נחמני ושלמה וייס, פרק מכבי חיפה שעלה לפני יומיים, שלושה, אז פשוט תסתכלו כל מה שיש בפודיום, בפודקאסט הפודיום, וגם הפודיום.com, כל הפודקאסטים של בית הפודיום, שחת הדוב, פרשטוק ואבלמה, שעה בפתיח, וכל, כל, כל, הכל מקצועי על הפרק חדש של קופר היקר, פשוט תיכנסו להפודיום.com, כל הפרקים שם, גם החנות שלנו עם המוצרים, חולצות, כל מה שביקשתם, ואנחנו עובדים על עוד דברים, סיינפלד בבינג'ר, ריאליטי, הפודיום.com, פשוט תיכנסו לשם, ונזכיר גם שלפרשטוק עלה עמוד פייסבוק. זהו, חברים, אתם בראש. אהלן, אני דו גור.
בוקר טוב, אורן, מה העניינים?
בוקר של שנאה, של כעס.
של עצבים.
זהו, אנחנו מקליטים את הקטע הזה ביום שלישי. אתם כנראה שומעים אותו ביום חמישי, אבל אף פעם אין לדעת, אולי ברביעי. לכו תדעו, מתי שאתם שומעים אותו, שומעים אותו. ועידו גור צריך לתקוף כמה גופים, וכנראה שגם אותי מתברר.
כן, אבל בוא נתחיל
מהגופים?
כן, מהגופים. למרות שאתה גם
אני גם גוף.
כן, סוג של גוף.
כולנו גוף.
כולנו גוף ונפש.
כן, רקמה אנושית.
שמע, אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק, כי אני לא רוצה להסתבך, ואני לא רוצה שחפשו אותי עכשיו כשאני יוצא מהבית, אבל
אתה גם צולם.
קיבלתי דוח. קיבלתי דוח בנסיעה לכאן, ואז לכאן, איך לפעמים כשיש מיקרופון יוצא,
קצת העברית
המעצבנת. לכאן, לכאן. קיבלתי דוח, ועל מה? לא תגיד, אתה יודע, דיברתי בטלפון. העברתי שיר. החזקתי את המכשיר שלי, והעברתי שיר, יש לי פלייליסט שגם העליתי אותו בטוויטר לפני איזה כמה זמן, שאני חורש אותו, ולצידי, איזה יונדאי לבנה, משהו כזה.
אם אתם רואים יונדאי לבנה,
פתאום מוציא את הכובע, בן אדם שנראה רגיל, כן? מראה לי כובע של משטרה, סמן לי על צ'קלקה שהייתה שם מצד ימין, אומר לי, עצור בצד, עצור בצד עכשיו, אני מנסה, אתה יודע, לפנות אלי בו.
כן.
להסביר לו שרק העברתי שיר, אני מראה לו, אין שיחות יוצאות.
הפסדנו לשרלוט.
הפסדנו לשרלוט, כן. בוקר קשה, תגלה קצת רחמים, משהו, חמלה, כלום ושום דבר. 1,004 נקודות, אז תיזהרו,
כן.
כשאתם לא נוסעים לגעת. באוטו, לא לגעת, זה לא עניין שדבר בטלפון כן, להחזיק לא אותו, אפילו בקטנה, אתה יודע מה קורה, אם רציתי לבדוק משהו בווייז?
כן, אי אפשר.
אי אפשר.
עניין נהג. כן, כן,
זאת אומרת, מה זה אי אפשר, תלוי על איזה שוטר אתה נופל, אתה יודע.
שמע, אני לא אתפס פה מוקלט ומצולם, אומר, כולה לדבר בטלפון, זה דבר מסוכן רצח, אבל אין מה לעשות, בוא נהיה אמיתי, חרא שדבר זה קורה לך. ואני בטוח שאתה נהג זהיר, אני מאמר, אולי לא, אם יש לך מלא דוחות.
לא, 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 אני נהג זהיר, זאת אומרת, בשלב הזה קצת, של החיים שלי.
אני לא מבין, כי השוטר היה יכול אולי לבוא, אתה יודע, בכל זאת אישיות מוכרת, לובש חולצה של טרהיל, היה אפשר, היה
בוא,
אפשר,
אישיות מוכרת.
היה אפשר לוותר, אבל בסדר, אז אנחנו, אני סיפרתי לך לפני הקלטה, שלפני כמה פרקים הקלטתי וגם תינפתי בהתחלה פקחים, כי קיבלתי 250 שקל על אופניים, אז בסדר. דוח על קורקינט עדיין אין לנו, אם מישהו רוצה, לא יודע, ג'ובה, אתה נוסע קורקינט שתבוא לפה, לא, על אופניים חשמליים. אבל אם ג'ובה ישים שתי אוזניות, אתה יודע, זה גם דוח בתל אביב.
זה מדהים, כי ג'ובה לא קיבל ממני אישור להשתתף אצלך בפודקאסט.
מה אתה מבין?
לא שהוא צריך לקבל ממני אישור, אבל בפעם הקודמת שאני השתתפתי בפוד אחר, שהוא לא פוד ה-NBA שלנו בערוץ הספורט, אז הוא שולח לי הודעות, תגיד, זה נראה לך נורמלי, זה נראה לך בסדר, זה נראה לך כל מיני כאלה. אבל בסדר, ג'ובה גדה.
אתה רוצה לתקוף אותי?
כן, אני רוצה, לא יודע אם לתקוף אותך, אבל כמה זמן אתה עושה את הפודקאסט הזה?
אתה פרק 751 כנראה.
כמה שנים זה?
אני לא רוצה לקחת את השיחה הזאת לאן שהיא הולכת. טוב, אתה צודק.
כמה אנשים מערוץ הספורט היו פה? כמה אנשים מהתקשורת הישראלית היו פה?
קודם כל היית אמור לבוא לפני ג'ובה והברזת. לא, אבל ג'ובה היה בעבר גם, נכון.
מי? אני? הברזתי בחיים לא הזמנת אותי עד השבוע.
לשבוע שעבר. לא, תראה, בוא נגיד את האמת, תמיד, תמיד שנפגשנו, אמרנו, זה היה משהו שחייב לקרות, ואני אומר לך את האמת גם, מאזינים ביקשו אותך. אז אני שמח שאתה פה. אתה פה עכשיו אפילו סיבה משולשת, כי גם מעניין אותי לדבר איתך קצת עליך וכל זה, גם על אבדיה היית
עכשיו. רגע, אתה סוטה לי מהנושא.
לא שמת לב, במקצוענות.
עוד לא סיימתי.
מתנצל, אין מה להגיד, סליחה.
אני רוצה לפתוח פה משהו שאולי הוא קצת יותר גדול מהסיפור הזה של לא הוזמנתי עד עכשיו לפודקאסט שלך. אני מרגיש, קודם כל מהקהל, אני מקבל אין סוף אהבה, באמת, כמויות מטורפות, ואני גם בקשר עם הרבה מאוד אנשים, דרך האינסטגרם בעיקר, גם קצת דרך הטוויטר, בהודעות ישירות, אני מרגיש את התמיכה הזאת. מהתעשייה? לא מפרגנים לי, אתה יודע? לא, לא מפרגנים לי, לא מתאים עליי. עכשיו, זה משהו שחוזר על עצמו שנים.
לא, איזה שטויות.
לא, לא, סתם, אני אתן לך דוגמה. אני אחזור לימי הראשונים בערוץ הספורט.
אוקיי.
אוקיי? בלי לנקוף בשמות עכשיו, אבל אתם מכירים את כל השמות.
אתה הולך לנקוף בשמות של אנשים שאני מכיר, נכון?
אתה יודע מה זה מבא, אני אנקוף בשמות, אוקיי? אני אנקוף בשמות, אנחנו חברים טובים, הכל כאילו, אנחנו אוהבים אחד את השני וזה. הוא איזריאן, וגבריאל איידו. איידו עדיין עובד בערוץ הספורט, זריאן כבר לא, בני יהודה עובד בצ'ארטון.
אני אצטרך להגן על כל מי שתלכלך.
לא, לא, אין פה מה, אתה יודע, להגן, אני לא מלכלך עליהם. אבל אני יכול להגיד לך שכשאני הגעתי לערוץ הספורט, הם לא סבלו אותי.
וואלה.
הם לא סבלו אותי, כשאני עברתי במסדרון, הם הסתכלו עליי כאילו עוד שניים רוצים להוריד לי סתירה. עבר קצת זמן, והם למדו להכיר אותי. וגם פתחתי את זה. גם עם גברי וגם עם זריאן. זריאן כבר עבר כל כך הרבה זמן שאני לא זוכר, אבל...
שלח לי הודעה לפני 5 דקות, זה היה פעם ראשונה ששלח לי הודעה 4 שנים. תבין איזה מזל שאתה... איזה...
אז הכל פה קורה לראשונה ב4 שנים. בקיצור, הם הסבירו לי בעצמם שהם לא יודעים למה. אוקיי? הם לא יודעים למה. ברגע שהם הכירו אותי, והם הבינו שאני לא מה שנראה כלפי חוץ לפעמים, כי...
מה נראה כלפי חוץ, הלו?
מה נראה כלפי חוץ? לא יודע, אנשים מקבלים מני, אנשים שלא מכירים אותי, במקומות עבודה או משהו כזה, או בתקשורת לפחות, מקבלים מני וייב של, לא יודע, מתנשא, שחצן, whatever, כאילו, entitled.
לא למדת כבר שמי שמסקר כדורסל בישראל הוא מתנשא, ומי שמסקר כדורגל בישראל הוא דפקט, אוקיי? אגב, זה לא באמת ככה.
אבל גברי גם וגם.
גברי הוא גם דפקט, הוא גם בפנטזי איתי, הוא באמת איש מיוחד, בוא נגיד.
הוא סמל מין, שתדע לך.
הוא באמת, הוא סמל של הרבה דברים, אגב, לא רק של מין. בסדר, אני מסוגל להבין. תשמע, אתה מסקר, בוא נגיד, עזוב שזה כדורסל, מאוד מאוד NBA, מאוד מנסה או לא מנסה, נטמע בתרבות של ה-NBA, עזוב את הלבוש, נכון? ראפ, אתה אוהב שירים, אתה אוהב היפופ, אתה אוהב את הכל זה.
כן, מוזיקה שחורה, זה החיים
שלי. לא אומרים ראפ.
לא, אפשר להגיד ראפ.
אפשר להגיד ראפ, סליחה.
זה בסדר.
אז יכול להיות שזה מה שרואים. אני חושב שלא קיבלת ממני שום וייב שלילי אף פעם, חוץ מהעובדה שהוזמנת מאוחר מדי.
לא וייב שלילי, אני אגיד לך משהו, אני בן אדם שנוטה לפרגן, ואני תמיד אמיתי, אוקיי? ואם אין לי משהו טוב להגיד, אני לא אגיד אותו פשוט. אני גם לא יוריד אנשים ולא רוצה לפגוע באף אחד. אם היית יודע כמה פרגנתי לך, מאחורי הקלעים, כן? בכל מיני שיחות.
שוקרן.
בשלבים מאוד מוקדמים גם של הדרך, שאמרתי, יוסיפוביץ', הוא גם זה, הוא גם נראה מעולה, הוא גם חד, הוא גם מצחיק, הוא מביא בידור לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, אני שתבין, גדלתי על סטנדרטים של טלוויזיה אמריקאית, לא רק ה-NBA. גם כל מה שאני למדתי זה מ-ESPN, מערוצים של NBA, גם ערוץ הספורט בתקופה שבה הוא התנהל קצת אחרת מבחינת התכנים שלו, נקרא לזה ככה, דברים ש... בוא נגיד הכדורסל היה יותר במוקד, מה זה הכדורסל היה יותר במוקד? עכשיו אנחנו משדרים המון המון כדורסל, אבל כשאתה מסתכל נניח על תוכנית הרדיו שלנו, בין 2-4, אתה בקושי שומע שם שיחות על כדורסל, אלא שעתיים על כדורגל, ולפעמים שעה וחצי על אותו נושא, עם 5 מרואיינים שונים שכולם אומרים את אותם דברים, אז לא משנה, אני שוב סוטה, נחזור לעניין. אתה מבחינתי, אני מופתע שאתה פה, זאת אומרת, אני יודע שאתה בחרת בדרך עצמאית, ואתה מצליח, ואתה עושה פה מהפכה בעולם הפודקאסטים, וממש לקחת את מה שביל סימונס עשה בארצות הברית, ותרגמת אותו בצורה מדהימה לכאן, בטח הפודים האחרונים על סיינפלד, וכל הדברים שקשורים לתרבות פופ, ולא רק לספורט.
אני צריך להוציא את כל הקטע הזה, כן?
תוציא, תוציא, בכיף. אז אני באמת חושב...
למחוק הכוונה.
גם, אפשר. חשבתי להוציא, כאילו,
להוציא אולי שאשתי תראה, ולמחוק, אני אתפתח. תודה גדולה.
למה? למה? בוא נשאל את זה עליך באמת.
למה מה? למה אני רוצה למחוק את זה?
לא.
למה עשיתי את זה?
לא, למה אתה לא נמצא כדמות מובילה על המסך גם?
על המסך. קודם כל...
היית גם בערוץ הספורט.
הייתי בערוץ הספורט אתה יודע, אף פעם לא הייתי שכיר בערוץ הספורט, הייתי בכמה תוכניות, ובקורונה זה די הפסיק בגלל שהיה את הנועל שאתה מכיר, שפרילנסרים הפסיקו לבוא. מאז הדבר הזה התפתח, יש לי טיפה פחות זמן, אני תמיד אשמח לבוא.
למה לא במקומות אחרים בתקשורת? עזוב שנייה את הערוץ הספורט, אוקיי? עזוב את צ'ארטון, עזוב את כאן. דברים אחרים, אתה בן אדם סופר מוכשר, עם ידע כללי מאוד מאוד רחב על החיים.
אתה מעביר אותי לתחום, מה, תחומים אחרים?
לא, אני שואל אותך, אני פותח איתך שאלה אחרת.
אני עושה ספורט בכאן.
אני יודע, אני פותח איתך שאלה אחרת, שהיא מתייחסת לשנינו.
כן.
למה לא מקבלים? למה אנחנו מקבלים?
אתה היית אמור ללכת, לא?
למה, להישרדות?
לא להישרדות, היה איזה שמור גם שמשהו, כן?
הייתי אמור ללכת לרשת לפני כמה שנים, כשהיה את הפיצול, אבל בטיימינג מדהים. כמה שעות אחרי שסיכמתי על הזיבה, והצטרפות לרשת, הזיבה של ערוץ הספורט, קיבלתי הצעה מאיזו חברת הייטק, שהיו למשרדים בניו יורק, ואמרתי, יאללה, נלך על זה, ולא מתחרט עד היום, אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון, אבל בסדר, קיבלתי את ההצעה הזאת, גם הצעה שלא הייתה בדיוק מה שחיפשתי ומה שרציתי. אני לא מבין, אתה יודע מה, במקום לשאול אותך שאלות, במקום לשאול אותך שאלות, אני אגיד את מה שיש לי להגיד לפני שאנחנו נכנסים לספורט ולקורסים ולטיול ולדני אבדיה.
לפני שאנחנו לוחצים רקורד, עד עכשיו זה נו.
חבל, כי אין לנו עוד הרבה זמן, כן. הייתי צריך לתזמן פוד על שעתיים וחצי, משהו כזה הייתי. אני נצל את הבמה הזאת ואת השיחה איתך, ואין לי יותר מדי הזדמנויות, כי תמיד שאני עושה פודקאסטים או מוזמן לפודקאסטים, זה לדבר על כדורסל נטו. וכאן זה קצת יותר רחב. אני חושב שהתקשורת הישראלית עייפה, ארכאית ופחדנית יותר מהכל. הלוגיקה של להביא אנשים שיביאו רייטינג, אין בהיגיון, בטח לא לתוכניות אקטואליה, לכל המשבצות של בין 3 PM to 8 PM, שיש לך בקשת רשת, אני חושב שזה ביזיון, שעזוב אותי ספציפית, אוקיי? לא רק אני, יש מספיק אנשים, אבל שגם אתה וגם אנשים אחרים, בכלל לא נשקלים כאפשרות לעשות איזושהי תוכנית כזאת או אחרת. עכשיו אני אקח אתכם למקום אחר, ואני חושב שזה מעניין אנשים, אוקיי?
יאללה.
דיברת על הקורונה ועל השינויים שעשתה בשוק התקשורת. גיסי, יעקב ולון, עבד אז ברשת ועשה תוכנית חדשות יומית, בין 5 to 6. חתכו אותו, קצת אחרי תחילת הקורונה, הכסף, מה כסף, מה כסף, את מי הביאו במקומו? את שרון גל. למה הביאו את שרון גל במקומו? כי שרון גל כביכול, אתה יודע, מזוהה עם הצד הימני במפה, ומביא יותר רייטינג, ומביא יותר עניין, ואולי קצת פרובוקציה, וכולי, לא משנה שהוא לא עשה את זה בתוכנית שלו, הוא התייחס אליה, אתה יודע, הוא איש טלוויזיה אדיר, ואפשר להתווכח או לא להתווכח על הדעות שלו וכאלה, אבל לא היה שם שינוי, לא במספרים של הרייטינג, לא בשום דבר, ועדיין עשו את הטוויסט הזה. עכשיו, דיברת על רשת, אני הייתי מורך להישרדות עכשיו. כולם אמרו לי, לך להישרדות, זה יקדם אותך, זה ייתן לך, זה ידחוף אותך.
הרבה מערוץ הספורט עשו את המסלול, לא?
סבבה, אני לא רואה אף אחד שיתקדם מחוץ לערוץ הספורט דרך הישרדות, זה דבר ראשון. אולי הם קיבלו חיקויים בבובה של לילה, אני בסדר, נחמד לי גם בלי
חיקויים. אחלה בובה של לילה.
אחלה בובה של לילה.
עוד לא היה לך חיקוי, אני אדבר עם זה, אמור לבוא לפה, אלי, אני אגיד לו שצריך.
לא, אני לא, אני...
אתה לא תאהב את זה, אתה לא תאהב חיקוי, אתה לא תהיה מלך כמו רז אבי שמתלהב מהחיקוי שאתה.
לא, כן, נגיד חלמה. אנחנו פה פותחים סוגריים ופותחים סוגריים ומתגלגלים לשיחות אחרות, אבל כשאתה מסתכל על התוכנית אתמול שהייתה קורת מצחוק, בסופו של דבר, היא מפרקת את הטלנטים שלנו, אוקיי? היא מפרקת אותם אחד אחד.
אבל מרימה, נראה לי, בסך הכל.
מרימה למי?
לטלנטים שלכם.
היא מרימה לטלנטים, כי כאילו הם מקבלים חיקוי וזה צחוקים, והם מעלים את זה ברשתות והכל טוב ויפה, אבל לא יודע, סתם פשחה, אח שלי, אני אוהב אותו.
שאל אותם אם אוהבים את זה, שונאים את זה.
תשמע, הוא העלה תמונה באינסטגרם, והוא אוהב את זה, אבל אני לא הייתי רוצה שירדו עליי, כאילו בסדר, אני מבין מה ירדו עליי, משהו דני וכאלה.
ראית את הקטע על ניר ברקוביץ' בשנה שעברה, לא יודע אם ראית.
ניר ברקוביץ' ענק, מה זה, ראיתי, גם היה אתמול גם.
לא, אבל שנה שעברה, שזה היה פעם הראשונה שהוא התייחס לזה, אני לא ראיתי אתמול אם הוא הספיק להגיב לזה, אבל כשזה היה, הוא ממש התלהב מזה.
זה אותו דבר כמו בארץ נהדרת.
כן, זה אומר שאתה כבר חשוב, כאילו שמדברים עליך.
כן, אבל לא, אבל כאן ספציפית החיקויים של אנשים, לא כולם, כן, אבל של פרובוקטורים פחות או יותר. אוקיי? אני לא רוצה להיות פרובוקטור. ואולי בגלל זה, אני לא מוזמן לפה ולא מוזמן לשם, וגם אתה בגלל זה, כי אנחנו גוד גייס. אנחנו סוג של גוד גייס.
אני אגיד לך עכשיו את האמת, כן? לא סותר גם כל מה שאמרת ולא זה. אני לא חסר לי. הדבר הזה. אני מאוד אוהב טלוויזיה, אמרתי גם לכל מי שאתה מכיר בערוץ הספורט שיודע את זה, אני מאוד אוהב, לא, אהבתי כל הופעה שבאתי אליכם, ואני מאמין שאני גם אבוא בעתיד ואני אוהב את זה, אני נהנה רצח עם כאן בטלוויזיה, והייתי רוצה לעשות הרבה יותר טלוויזיה וכל זה, אבל אין לי את הקטע הזה של, של אני מרגיש ש... אני לא איפה שאת צריך להיות, או אתה מבין?
לא, זה לא אתה, ברור, גם לא אני,
התעשייה. אגב, ומה שאמרת, אז הנה בוא נוציא אותך ונוציא אותי, אני מסכים מה שאמרת, אני חושב שמה שאנחנו עושים, כל אחד בענייניו, אגב, בלי להרים עכשיו, גם אתה, גם אני, גם מלא, יש כבר הרבה חבר'ה כאלה, שעושים, שואלים להגיד, למה אתה לא איפשהו, למה אתה לא בתקשורת, קוראים לזה? אנחנו התקשורת, אחי. אני תקשורת.
לא, לא, אני יודע, גם בעיקר...
אתה תקשורת.
אני ואתה גם בעיקר, כי אנחנו, אני חושב,
עושים NBA תקשורת. שאט אאוט.
כן, חברים טובים. אני חושב שאנחנו מחוברים מאוד לקהל שלנו, אוקיי? למי שצורך אותנו.
זה הסיפור.
וזה הסיפור של התקשורת החדשה. ועדיין, בתקשורת הישנה, זה מדהים אותי ש... זאת אומרת, אני חושב שטלוויזיה, יש בה גם... יש תפקיד עם אחריות מסוימת, ולא רק להראות זבל ותוכן שמייצר פילוג וכו', אבל זה סיפור אחר. אני חושב שספציפית, אתה בעצם קובע את הסדר יום, וכשאתה מביא בן אדם חדש להגיש איזושהי תוכנית באחד מהערוצים האלה, בקשת ורשת, האנשים לא ינטשו בגלל שהם לא מכירים את הפרצוף הזה. כי אם הפרצוף הזה יהיה טוב, ויעשה את העבודה, אז הרווחת כפליים. גם הבאת פנים חדשות ורעננת, גם בנית בעצמך מישהו, ובוא נגיד, אם עכשיו יקחו אנשים צעירים יותר, ועם תקשורת הספורט לתפקידים כאלה, אז זה יהיה בפחות כסף.
אתה יודע מה טוב בכל מה שעשית עכשיו? הגדרת אותנו כצעירים. הגדרת. אנחנו עדיין עכשיו עם צעירים, זה מעולה.
כן, כן.
כאילו יש תחום. אני אגב, אני, הפרק הזה עולה כאלה הרבה יום חמישי. אני, בזמן שאתם מאזינים לזה, אני בדרכי, תפו תפו, לא עלינו, לאירוע 20 שנה לגיוס.
וואו.
20.
וואו.
ואתה גם במסגרת הזאת.
אני שנה, שנתיים לפניך, נראה לי.
קצת שנה, כן.
אני כבר 40.
אתה 40.
היה לי בקיץ 40.
לא הייתי נותן לך יום מעל 14.
כן.
טוב, בוא נדבר על עוד מי שלא מופיע ברשת. סתם, אין לי איך לעשות את החיבור הזה. תראה, מה שאנחנו נעשה, ולא נשאר כבר, תקשיב, תזמין, אני רוצה את עידו גור לעוד פרק, כבר, אוקיי? לא כי הוא הרים, הרי מחקתי את כל הקטע הקודם. אני רוצה לדבר על אבדיה, ואם אתה מדי פעם מאזין לקטעים שהכדורסל אצלנו, וגם אם לא, אז זה הנושא שאנחנו לא יכולים לגעת בו כמו שצריך, בגלל שטלפז הוא חבר מועדון.
כן.
טלפז יש לו...
כן, הוא לא משדר את וושינגטון מאותה סיבה.
כן, יש לו עניינים, הוא אחראי על כל העניין של התקשורתי הישראלי של וושינגטון וויזרדס, הוא מדבר עליהם מדי פעם, והוא לא יכול לדבר עד הסוף. הוא מדבר על אבדיה מדי פעם, ולא יכול לדבר עד הסוף. אני יודע שגם אתם בקשרים טובים, אני יודע שהיית בסביבתו עכשיו שלושה שבועות, משהו כשבועיים ככה,
הייתי שבוע שלם בוושינגטון כשהיו שלושה משחקי בית, וגם יצא לי לראות משחקים שלו נגד ברוקלין בניו יורק ונגד בוסטון, מן הסתם.
אז בוא רגע נקדיש את הפרק הזה הראשון מתוך לפחות שניים שאתה מגיע, הנה כבר שסגרנו עוד דגה שלך, איזה כיף, וצפר לי קצת על, צפר קצת על אבדיה מה, בוא נקרא לו, בישראל הרי שום דבר הוא לא באמת אמיתי כשזה מישהו כזה, זאת אומרת לא היה, כשזה בלט, כשזה קספי, כשזה אבדיה, מיד המון המון חלקים בתקשורת, אגב אני לא מבקר, ברור שזה הרייטינג, ברור זה מביא, מנפחים את הדברים שהם עושים, ותמיד יש את הכותרות האלה של 4 נקודות לאבדיה, וושינגטון הפסידה ב-150 הפרש, דברים כאלה וכל זה, שבצד אחד זה כאילו בא להרים, אבל זה עושה עוול לספורטאים הישראלים, כי אז מיד הרבה מהציבור לוקח את זה כאנטי. נו מה, האמת יראה איפשהו באמצע, אני ראיתי בשבועיים האחרונים שני משחקים מלאים של אבדיה, זה נגד מילווקי, נכון? נגד יאניס. כל מה שאומרים, פחות על ההגנה והכל, נראה לי לג'יט לגמרי, שיפור גדול בצד ההגנתי, כמובן שבהתקפה זה טעון שיפור. בוא רגע, אבל מה האמת? זאת אומרת, מה עכשיו נגיד אפילו, מה באמריקה מרגישים, מה אומרים עליו, מה הסיפור שלו?
בארצות הברית יש הרבה שחקנים שמשחקים ב-NBA אמריקאים, אוקיי? אין להם את העניין הזה ששחקנים ביתיים. אנחנו פה מדינה שלמה, מתאחדת סביב שחקן אחד, ובגלל זה אני חושב שיש קצת הגזמה בכל מה שקשור לסיכור, בכל מה שקשור לציפיות, בכל מה שקשור לדרישות ממנו בסגנון המשחק שלו, מקבל כל כך הרבה הודעות שדני יהיה יותר מניאק, שלא יספור אף אחד, שילך לסל, זה לא עובד כך, הוא נמצא במערכת שבמערכת הזאת יש היררכיה ו... לגבי איך מסתכלים עליו בארצות הברית. אז אם זה תקשורת, ויצא לדבר עם המון אנשים מהתקשורת שם, אם זה צמד השדרים, ג'סטין קאצ'ר ודרו גודן, אם זה צ'ייס יוז שעובד עבור NBC, קריס מילר, השדר קווים של המשחקים, קווינטון מאיו, שעבד בעבר בשביל NBC, דיוויד אולדריץ', שהוא עיתונאי בכיר לשעבר ב-ESPN, וגם בכיר ב-NBA 2K, הוא נמצא...
עדיין עם השפן?
כן, עדיין עם השפם. אז דיברתי עם כולם, וצילמתי שם כל מיני רעיונות, ואני חושב שיש תמימות דעים, קודם כל מבחינת התקשורת, שהם מחזיקים מדני, הם חושבים שהוא יהיה שחקן טוב מאוד בליגה הזאת, הם חושבים שהוא אמור להיות שחקן חמישייה, לגבי, אתה יודע, אולסטר וכאלה, שאנחנו פה דמיינו את זה כשהוא נכנס לליגה, שחשבנו שאולי הוא בחר באחד מ-400 המקומות הראשונים בדראפט.
זה היה דיבור.
היה דיבור, הם לא פוסלים את זה על הסף, והם אומרים, תקשיבו, זה לא רלוונטי לדבר על זה בכלל כרגע, הוא נמצא בתהליך, הוא בשנה השנייה שלו בליגה, הוא עדיין לא ישלים 82 משחקים. עכשיו, שתבין את ההזיה, אנחנו היום ב-23 בנובמבר, 23, תמיד מספר טוב, שאט אאוט, יום הולדת 40, שמח לאח יקר ואיש אני מאוד אוהב, רגב פנן, שיהיה לו
היה פה גם אגב, מזל טוב רגב.
מזל טוב, עוד לא הספקתי לשלוח לו הודעה, אבל הוא יקבל מני הודעה עוד לפני שהפודקאסט הזה יעלה לאוויר. מה, רגע, שנייה, איפה הייתי?
היינו באבדיה,
יש לי לפעמים את הניתוקים האלה,
עוד לא 82 משחקים, אנחנו ב-23 בנובמבר,
ב-23 בנובמבר, לפני שנה וארבעה ימים בדיוק, ב-19 בנובמבר, היה הדראפט. אתה קולט? כאילו את ההזיה? בדרך כלל, כשאתה חוגג שנה ליום הדראפט, אתה איזה 3 חודשים לפני תחילת העונה השנייה שלך. פתאום הוא כבר במהלכה של העונה השנייה, ואני חושב ש... עזוב מה אני חושב, שאלת אותי מה התקשורת חושבת ומה...
עוד מעט אני אשאל מה אתה חושב, אל תדאג.
ומה אנשים בארצות הברית חושבים. נותנים לו שם את האורך רוח, ומבינים שיש שם תהליך, ולא בפרוסס של פילדלפיה או משהו כזה. מבינים שיש שחקן צעיר שלפעמים פורח יותר מאוחר, בטח בצד ההתקפי, מופתעים מאוד ממה שהוא עושה בהגנה. זאת אומרת, לא מופתע עם זה שהוא שומר.
אבל זה לא היה אמור להיות ככה, לא?
לא, זה לא היה אמור להיות ככה. הוא מופתע בעצמו.
כן.
הוא מופתע בעצמו, אבל הוא הבין, בשלב מסוים, בפתיחת העונה הזאת, ואני חושב כבר בסוף העונה שעברה, שעוד לפני הפציעה שלו, שדרך ההגנה הוא יקבל דקות. עכשיו, בשנה הראשונה הוא לא קיבל כבוד בתור רוקי, ושרקו לו להרבה עבירות. עכשיו הוא פנים קצת יותר מוכרות בליגה, מבחינת השופטים אני מדבר, ויודעים לתת לו טיפה קרדיט, למרות הטכנית הראשונה הזאת שהוא קיבל השבוע בניצחון על מיאמי, על מיאמי זה היה כבר, אני מבלבל. כן, על מיאמי.
כן.
זה הסתכלות שונה לחלוטין מאיך שאנחנו מסתכלים על הסיפור של דני. עכשיו, לגבי התקשורת, אם אתה רוצה, התקשורת פה היא...
אגב, לא ביקרתי, כי אני כן...
אתה צריך לבקר, אבל.
לא, ואני אגיד לך למה, כי צריך לנסות לצאת אחורה גם ולהבין. וכמו שאתה אמרת את השורה הזאת, זה כל כך נדיר שיש את זה. ובגלל שהיום התקשורת, אתה יודע, זה עובד הרבה על פי מה שאתה רוצה, אתה מקבל. זאת אומרת, כל האתרים, אתה יודע את זה כמוני, בודקים את הנתון הרייטינג בזמן אמת, רואים שהאבדיה זה מעניין יותר מכל דבר אחר. אוטומטית אתה מנסה להביא יותר, יותר, יותר סיפורים על האבדיה. מה לעשות? אבל שהאבדיה, אני מניח, אתה אולי תספר לי, לא נראה לי עכשיו שומר על קשר עם כל העיתונאים, וכל יום יש סיפורים לעיתונאים הישראלים. אז אתה ניזון עם מה שקורה. זה, אגב, מסקרים ככה את זהבי דרך הולנד, ואז היה דרך סין, מסקרים, אני לא אוהב את זה, כן? אבל אני גם אומר, זה מה שיש היום. אתה לא יכול לשלוח 7 עידו גור, שכל התפקיד שלהם יהיה להיות באמריקה, ללכת לכל המשחקים של וושינגטון, להיות בחדר לבשה לפני ואחרי, ולסקר את אבדיה בצורה הכי, בוא נקרא לזה תאורה. אז זה סיקור כזה שהוא, נקרא לו תרגום, אתה יודע, שאתה כאילו קורא מקבל גוגל אלרט.
אני מבין מה אתה אומר, אבל אני לוקח את זה למקומות אחרים מבחינת הסיקור. אוקיי, זה שיש כותרות, זה בסדר, אנשים מתעניינים, אמרת בעצמך, עושים בדיקות וצורכים את התכנים, ונותנים דגש על התכנים שאנשים יותר צורכים. כמות הפושים היא לא נורמלית. העיוות של הכותרות, הקליק ביתים, היא מוגזם לגמרי. עכשיו סתם, אני אתן לך דוגמה. דני נתן את המשחק הכי טוב שלו בקריירת ה-NBA נגד ניו אורלינס, עם דאבל דאבל ראשון העונה, עם ניצחון בקאמבק ממינוס 19 עוד במחצית הראשונה, ומינוס 17 במחצית השנייה.
ובאחד המקומות, נו.
ולא, לא, עזוב, קיבלת את כל הכבוד שמגיע לו, והשתפכויות והתלהבויות וכו'. משחק אחרי, הפסידו לשרלוט, אני חושב, בחוץ. קורי קיספרט קלה 13 נקודות, וזה היה נגד מיאמי בחוץ, אני כבר יותר מדי משחקים של וושינגטון, מתבלבל. הפושים שראיתי אחרי זה, הולך לקחת לו את הדקות. אתה מבין, כאילו, עכשיו, היה גם קטע כזה בקיץ. בקיץ עלה, בלי לציין עכשיו,
בלי לציין
גופי תקשורת, עלתה ידיעה איפשהו, שהתבססה על פודקאסט, שהקליטו שני אנשים, אתה יודע, זה כמו שעכשיו בארצות הברית. לא, אתה עוד פודקאסט שם דבר פה, כן? אתה
מפלטת בארץ. עזוב, עזוב, זה דוגמה טובה.
כי פה אני מדבר איתך על פודקאסט עכשיו, של, אתה יודע, יש מלא חבר'ה היום בטוויטר, כל אחד ספייס נגיד, לא, ספייס צריך 10,000 פולוורס, whatever. שני חבר'ה צעירים שרוצים לדבר על כדורסל, ויש המון כאלה, המון, שאין להם באמת מאזינים. אבל מה, יש להם מאזין אחד מהתקשורת הישראלית, ששמע משפט שנזרק בעל הדרך כזה, שאם זה דני אולי ירד לג'יליק ופתאום כותרות, הוא חייב להשתפר, אחרת הוא ירד לג'יליק.
קשיב.
שזה מנותק, אין שום סיכוי שדני אבדיה היה יורד לג'יליק פרט לפציעה שהייתה משביטה אותו להרבה זמן, וכמו שעכשיו ברטנס והצ'ימורה חוזרים דרך אימונים בג'יליק.
זה בדיוק אבל עיתונאות התרגום. אגב, אני לא מבקר את זה, כי כאילו אני מבין את זה, אבל אני מבקר את זה. זאת אומרת, זה עצוב לי.
כן.
אבל זה מה יש. עכשיו, אתה פה מתפרץ את זה, אנחנו עושים פה פרק תקשורת ישראל, זה, אגב, זה הכי מעניין אנשים, כן, נדבר גם על עבדיה.
אתה לא מבין כמה דברים יש לי להגיד על תקשורת ישראל.
אבל, אני רק כן אגיד לך פה, שאני כל כך מתחבר לדבר הזה, כי אני, אתה יודע, אני גם, בוא נגיד, מאוד מאוד מעורה בקריירה של ערן זהבי, ואני גם מאוד מאוד מעורה בהולנד, כי אשתי וכל המשפחה שלה. אז לא אגיד לך שאני קורא מושלם הולנדית, אבל אני כן מצליח טיפה לקרוא, ובטח אם אני עזרה וזה, אני מבין. כשאתה שם הולנדית בגוגל טרנסלייט, זה לפעמים נותן לך משמעות הפוכה. לא, לא דומה, הפוכה. אתה יודע כמה טעויות אני רואה?
עזוב, התקשורת פה,
לא,
באופן כללי,
תקשיב,
היא בדיחה והיא בושה,
זה עזוב,
זה לא. וזה זילות המקצוע. לא, סתם, אז, סתם אני אתן לך ועכשיו עם כן
לא,
דוגמאות.
לא, אבל שנייה, אני אגיד לך לפני שאתה גם עושה את זה, וזה לא כי אני מפחד, הנה, אמרתי לך, אני פה. שום דבר שתגיד לא יכול לגרום לי לבעיה, אבל יש פה גם את, כאילו זה מין ביצה ותרנגולת כזאת, שאתה גם יודע, אתה אומר ESPN וכל זה, ארצות הברית זאת מדינה שבה הספורט מדורג כל כך גבוה, שיש משאבים לכל הדברים האלה.
עזוב, אבל אורן, זה מעבר לספורט, ברור שיש משאבים, וברור שזה סיפור אחר לגמרי.
פה לתקשורת בך, אין הרבה משאבים, ואז
אני רוצה לקחת לך, ללכת איתך לדוגמה,
עזוב, נו, בעולם מתוקן, שנייה, בעולם מתוקן, ואז אתה תגיד מה שאתה אומר, בעולם מתוקן, מה שאמרתי קורה, יש מכל גוף תקשורת גדול, יש עיתונאי בארצות הברית שמתלווה לכל המשחקים של וושינגטון, אם זה מביא כל כך הרבה רייטינג, אוקיי? אני לא, שוב, אין פה עכשיו ביקורת, יכול להיות שאין כסף, אין זה, בעולם מתוקן, ככה זה. וכשאין, אז אתה צריך להשתמש בכלים אחרים.
אני אתן לך דוגמה ממשהו שקרה בסוף השבוע האחרון בחדשות קשת. כאן אני כן אציין שמות. בכותרות של המהדורה, או שזה היה בשבת, לא משנה, אחד משני הימים האלה, בכותרות של המהדורה, היה הזכור לקייל ריטנהאוס, שזוכה, זה שרצח לפני שנה בקנושה עם משינגן או AK-47, לא יודע אם הוא הסתובב שם, לא זוכר. זה קרה באוגוסט, אחרי זה זה גרם להשבטת הליגה, במהלך הבועה, אם אתה זוכר, ואז זה גם גרם לשינויים, פתחו עולמות של קבוצות כדורסל כמוקדי הצבעה, אפשר להתווכח גם ולהגיד שבצורה מסוימת זה הפך את הבחירות בארצות הברית, ונתן לג'ו ביידן ניצחון על טראמפ, אבל זה לא הקטע. הקטע הוא שאותו בן אדם רצח שני אנשים, והמשפט שלו היה השבוע, והוא זוכה. ובכותרות של מהדורת אולפן שישי, קייל ריטנהאוס זוכה, לאחר שרצח שני גברים או שני זה אפרו-אמריקנים. זה, הוא, לא היו שם אפרו-אמריקנים בסיפור הזה. הוא רצח שני אנשים, שני אזרחים, לבנים, אמריקאים. עכשיו, זה המינימום של המינימום של פאקט-צ'ק, אוקיי? המינימום של בדיקת עובדות. זה, בגלל זה אני אומר לך שזה זילות המקצוע, ואני רואה את זה, וזה לא רק בקשת, זה גם ברשת, זה גם,
לא, אני,
זה
גם שוב, אצלנו, אמיתיים,
זה בהרבה
נכון?
מאוד מקומות, כאילו.
זה,
עכשיו,
הלוואי...
תקציבים או לא תקציבים, זה לא קשור.
סטיבן אי סמית מקבל שם $10 מיליון, יש שם
אבל
כסף.
זה לא תקציבים,
יש
זה
כסף
אנשים.
לפקט-צ'ק.
אז זה אנשים, זה לא פקט-צ'ק, זה אנשים, זה אם בן אדם יושב עכשיו ועובד, אני פחדתי פחד מוות לעשות איזשהו טעות בתחילת הדרך
כן,
שלי, כשהעבודה שלי הייתה משפיעה על טלנטים.
כן, נכון.
לא, אם אני עושה טעות עכשיו עם עצמי, בסדר, יש לי, זה טעות של זיכרון בדרך כלל, אוקיי, נגיד לפני...
אתה משדר 4 משחקים בשבוע, אתה פתאום טועה בשם, פתאום טועה, בטוח שזה קורה.
זה בסדר, ואני גם דואג להודות בטעויות שלי, נגיד לפני יומיים אני וסימי שידרנו, היה משחק של רג'י ג'קסון, רג'י בולוק בצד השני, שאלתי אותו מי הרג'י הכי גדול, הוא לא ידע מי להגיד לי, אני קפץ לרג'י לואיס שהלך לעולמו בשנות ה-90, שחקנה של בוסטון, מסיים את השידור, אני מקבל פתאום זה, מלא הודעות מאנשים, רג'י מילר זה, רג'י מילר, רג'י מילר, רג'י מילר, אז התנצלתי אתמול בשידור בפני רג'י מילר, אוקיי? הייתה לי טעות באיזה שידור בפלייאוף, אמרתי לברון, לקח אליפויות ב-11 וב-14, ומאז הוא לקח אליפויות ב-12 ו-13, יום אחרי זה, גם, שעה אחרי זה,
אז אני אומר,
צייצתי, טעיתי, אני מדבר על טעויות שלך לאנשים אחרים, שאתה כותב טקסטים שאנשים אחרים קוראים, שאתה נותן עובדות שכביכול עבדת על תחקירים לאנשים אחרים, ואז אתה מפיל אותם. איך זה יכול לקרות? איך? לא מבין, אבל בסדר, אני הגישה שלי אחרת.
איך היה לך לך במסע הזה, בשלושה שבועות?
שמע, זאת חוויה של פעם בחיים, גם אמרת, ראיתי את הדברים ממש ממש מקרוב, ואני חבר טוב מאוד של מתן סימנטוב, הסוכן של דני, זה עוד הרבה לפני שהכרתי את דני, או לפני שהוא התחיל לשחק כדורסל, זה כבר הולך 6 שנים אחורה, ועם דני אני ביחסים מצוינים, ויצא לי לשעוד במחיצתו לא מעט, גם, אתה יודע,
דני, מתי אתה פה? דני? הלו, דני, נו מה, בסדר, אתה תסדר את זה, בעתיד?
ננסה, חכה, יש קיץ, בפעם הקודמת הוא היה פה לשבועיים, לא הייתה לו חופשה.
הייתי בטוח שתבואו ביחד, בגלל זה משכתי אותך, אבל בסדר, נו, אוקיי, ומה אתה רואה מקרוב?
אני רואה מקרוב עדיין ילד, אבל מישהו שהתבגר משמעותית בשנה האחרונה, כי אני לצידו, לא לצידו, אבל יוצא לי ללוות אותו בצמתים כאלה ואחרים, מאז שהוא בן 16 וחצי, אוקיי? אם זה אליפות אירופה לנבחרות התודה שהייתה כאן, עוד לפני זה כמובן, ה-Weekend All-Star בשארלוט ב-2019, שהוא שחק שם ב-Basketball Without Borders, ובאמת ראיתי אותו אז, לדוגמה, אתה יודע, הסתובבנו וחשבנו על לעשות סרט ולצלם משהו כתבה, וכל מה שאמרנו לעצמנו זה שגם גיל ברק הייתי שם, שדני עוד לא בשל לזה, כאילו שהסטאר האמיתי פה בסיפור זה זופי אבדיה, זה אבא שלו, שהוא אחד האנשים הכי מצחיקים שהכרת. אני יכול להגיד לך עכשיו, בפרספקטיבה, שבשנתיים האלה, שנתיים וחצי, מאז האולסטאר בשארלוט, הוא התבגר משמעותית, הוא עדיין ילד, בצורה מסוימת, אבל הוא התבגר משמעותית, גם מבחינת הפלפל שלו, גם התעצב באישיות שלו, והוא מצחיק מאוד. הוא מצחיק מאוד, הוא רק מחפש לעשות כיף וליהנות, בין אם זה עם חברים, בארץ, במשחקי פלייסטיישן, עד הבוקר, במשחקי פלייסטיישן, וואי, נשאלתי כזה זקן שעברתי את זה, משחקי פלייסטיישן, בקול אוף דיוטי, וב-2K, ובפיפה, ווואטאבר, ומבחינת כדורסל,
לא רגע, אז בגלל, רציתי קודם כדורסל ואז, אבל כבר אמרת את זה, אז בוא רגע נמשיך בזה ואז לכדורסל. כי יצא לך באמת להיות קרוב, זאת אומרת, אם אתה יכול קצת לספר איך, איפה גר כבן אדם, מה עושה, חי קהילה, מצליח בכלל, אין זמן בכלל, אין זמן בכלל, איך...
אין זמן.
איך אתה רואה אותו כבן אדם שם?
אין זמן. כבן אדם, קודם כל, אתה רואה שהשחקנים...
הוא גר...
הוא גר בשכונה...
לבד?
לא, הוא גר עם אמא שלו.
עם אמא שלו.
שנמצאת איתו שם.
אוקיי.
גרים בבית... אחלה בית, בית פרטי, לא איזה משהו מנקר עיניים.
לא, התעניינתי באימי יותר, וזה סבבה.
גר בבית שלי, פרט פיקנטרי, שמרצ'ין גורטט גר בו, לפני, בזמן שהוא שיחק בוושינגטון. אז כשאתה מגיע ככה לגראז' שלו, יש סמל גדול של הוויזרדס בכניסה. שמע, הווייב שאני קיבלתי זה שאנשים אוהבים בו, אז שני כדורסל, שים כדורסל בצד. הוא שטוטניק כזה, הוא חמוד מאוד, הוא עם אנרגיות ונילה ומדבר בתשוקה גדולה על כל דבר בעולם, כן? וראיתי את זה מכל אנשי המועדון, אם זה מאבטחים, ואם זה מביאי כדורים, ואם זה אנשים שבתקשורת, הוא עולה להם חיוך על הפנים. כשהוא מגיע, היית יכול לראות את זה גם, אני חושב, אם יצא לך, לפני יומיים הוא עשה לייב באינסטגרם של הוויזרדס.
הייתי קצת.
בחלוקה של Thanksgiving, ואתה רואה שם כל בן אדם שהוא מגיע אליו כזה חיוך ענק, ואי דני, אי דני, הוא הבחור הצעיר בחבורה. כן. לא נשכח שהרוקי של וושינגטון, קורי קיספרט, מבוגר ממנו באיזה 3 שנים.
כן.
כי הוא שחק 4 שנים בקולג'.
כן, כל הקולג'.
בגונזאגה. כוכב, אתה יודע מה זה להיות כוכב קולג'י בגונזאגה? בוא נגיד שראיתי את זה מקרוב.
ג'ון סטוקטון גאה.
כן. בקיצור, הוא לאבבול. אם יש משהו שאני לוקח מההיכרות שלי עד עכשיו עם דני לכל אורך השנים, זה שהוא באמת בן אדם שאוהבים.
כן.
שקשה שלא להתאהב בו באופי שלו, כן? בלי קשר לזה שכולם רוצים להיות קרובים לשחקן, כדורסל, NBA וכאלה, ויש הרבה אנשים גם בטח עם אינטרסים, אבל מבחינת אופי, נטו, באמת שהוא אחד האנשים ה-likeable / lovable ש... אני הכרתי בשנים האחרונות לפחות.
אוקיי, אנחנו עכשיו נעשה רגע הפסקונת, ואז נעבור לחלק של הכדורסל גם עליו וגם על וושינגטון יותר לעומק. אני רוצה לפרגן לך על שני דברים.
יאללה.
קודם כל, כבר הזכרנו את זה בפרק קודם, הצטרפת למשפחת ספורט פאנל שאני בורג קטן בה, אני עושה את השיעור פודקאסטים בקורס התקשורת של נדב, אבל אתה קיבלת גם קורס משלך, קורס סקאוטינג ואנליסטים, אני קורא אומר לכם, בכדורסל, ואני סיפרתי עליו פעם שעברה, ובגלל שאתה פה, אתה עכשיו תספר עליו, ועוד, בסוף אנחנו גם נגיד איך נרשמים והכל, בוא רגע תספר קצת מהזווית שלך על... איך זה קרה ומה הולך להיות, זה אוטוטו בשביעי בינואר, נכון?
בשבעה בינואר, כן, בשבעה בינואר אנחנו מוצאים לדרך, שוב, התרחנות הזאת של התיקון, לא תיקנתי פשוט את זה.
לא, אתה דווקא, במספרים אני ממש אוהב שמתקנים אותי, פעם לא הייתי טועה בזה, אבל אתה יודע, תמיד, הגיל.
אני אתן הקדמה קטנה לפני הקורס, אני איש גדלתי על כדורסל, אוקיי? מאז שאני זוכר את עצמי, שחקתי כדורסל בכל מסגרת אפשרית, עשיתי קורס מדריכים, הייתי מאמן בעצם, אם לא הייתי מתחיל לעבוד בתקשורת, יש מצב שהיום היית עושה איתי פודקאסט כמאמן כדורסל, כי הייתי בשנה הראשונה שלי, ואימנתי אז קצל, וזה היה הכיוון, וזה היה מסלול להתפתח כאיש מקצוע בכדורסל, ואז קיבלתי הצעה, הזכרתי את גיסי, יעקב ולון, אז הוא עבד אז עם אמיר
אופק. אגב, דש ליעקב ולון, לא אמרתי קודם, אז נקטע עכשיו, עבדנו ביחד בוואלה, סליחה.
אמסור, הוא גם, אגב, חושב עליך דברים מאוד מאוד חיובים, בדיוק, אתה יודע, מתחבר למה שאני אמרתי לך.
איש ענק, איש ענק.
סגנון אנשי תקשורת שאני חושב שצריכים להיות בפרונט.
מקצוענים
כאלה.
מקצוען על.
אין מקצוענים כאלה. בקיצור, אני נכנסתי לתחום דרכו באופן מקרי, כי אוכפלד שהיה מייסדים של צ'ארטון, עבד איתו בעבר, והוא פגש אותו ואמר לו, אני פותח ערוץ ספורט חדשים, אתה מכיר מישהו שרוצה לעבוד בתחום? ואז הוא הציע אותי, אמר, גיסי חולה ספורט, לא יודע, הייתי בן 26, אתה יודע, מאמן כדורסל וכאלה, אחרי שלמדתי משחק ביורם לוינשטיין, עזבתי בסוף השנה הראשונה, כזה וחצי חיפשתי את עצמי, אבל אמרתי, אוקיי, יש לי פה מסלול בכדורסל. ואז התחלתי לעבוד שם בצ'רטון בתור עוזר הפקה, ומהר מאוד התאהבתי, ואתה יודע, נכנסתי לתוך, הייתי עוזר הפקה ראשון של צ'רטון, כשהקימו את הערוצים. ואני לא אשכח שבקיץ, כמה חודשים אחרי שהתחלתי לעבוד, מישהו התקשר אליי, נדב תמיר התקשר אליי ואמר לי, אני צריך שתגיע, מחר זה, אתה הולך לראיין את אייל ברקוביץ', ואני כזה, מה? אתה יודע, באלם, אייל ברקוביץ', שחקן האהוב עליי, הישראלי בכל הזמנים, מבחינתי הוא גם טופ 3 שחקנים, קשרים, יותר נכון, ביכולת, בסקיל, כן? ואתה מתרגש ואתה מתלהב וכו', ואז כאילו שמתי בצד את הקטע של האימון, והלכתי all in על הקטע של התקשורת, ומאז אני שם. אבל עמוק בפנים, תמיד רציתי להשפיע על הכדורסל הישראלי, תמיד רציתי לשפר אותו באיזושהי צורה, ואני, אין לי כבר קבוצות שאני אוהד, כי אתה יודע, אנחנו מורבבים ומכירים את כולם, ואנחנו רואים את הדברים החיוביים בניצחון
של כל קבוצה. זה לגמרי ככה.
יש קבוצה אחת שמבחינתי, אתה תראה אותי כמו פנאט, מקלל וצורח ובאטרף, וזאת נבחרת ישראל. וכל דבר שיכול לשפר את פני הכדורסל הישראלי, זה משהו שאני רוצה לעשות, ואני מנסה גם לעשות את זה, אתה יודע, בפרסונה התקשורתית, בלחבק את הכדורסלנים, בלפרגן בעיקר, בסיקור שהוא, אני לא אקרא לזה רך, כי אנחנו שומרים עליהם או משהו כזה, כי אני באמת חושב, אפרופו, יקיר המערכת ותומר גינת, הדברים שהוא עשה, בר תימור, אתה יודע, עם גם הקליט שיחה פודקאסטים, הם אנשים מדהימים. יש גם כאלה בכדורגל, כן? לא מעט, אבל איכשהו בכדורסל מרגיש לי שיש קצת יותר. ובקיצור, הניסיון שלי הוא לשפר. עכשיו, אני חשבתי גם על עוד ונצ'רס וכאלה, על לעשות גם קורס תקשורת ספורט, והחלטתי שאין לי מה לעשות את זה. כאילו, זה גם לא משפר, זה גם לא מתחבר לקטע של הכדורסל, וגם יש אנשים עכשיו שאני לא רוצה להתחרות בהם. הקטע הזה של האנליטיקס בכדורסל, זה משהו שכבר עלה לי לראש לפני איזה שנתיים, והתחלתי לבדוק אותו, אבל לא הייתי בטוח שיש לזה ענות. ואז רציתי לבדוק את הסיפור לפני כמה חודשים עם סטורי באינסטגרם, העליתי את הסטורי, הכמות תגובות שקיבלתי הייתה מטורפת, כאילו ברמת המאות תגובות של אנשים שהתעניינו. עכשיו בסדר, יש מאות שמתעניינים מתוכם, לא רובם אפילו, רק בשביל לשלוח הודעה, בשביל ליצור קצת קשר, בשביל דברים כאלה לא יירשמו, אבל היו גם הרבה שכן התעניינו וכן היו רציניים, ואז גם פנו אליי מכללת ספורט פאנל, שבדיוק התחלתי להרצות אצלם בקורס תקשורת ספורט, שזה חיבור של שנייה טבעי,
גם אני וגם עידו שם, תבואו.
גם קבסה, גם ניר, עושים באמת עבודת קודש, והחלטנו לצאת לדרך משותפת ביחד. עכשיו, הם עשו אותו דבר עם קופר, באנליסט כדורגל. וכשקופר התחיל את הקורס שלו, מצב האנליסטים בכדורגל הישראלי היה בחירה, כמעט ולא היה קיים. אולי זה כמה אנליסטים בודדים בקבוצות הפאר. היום כמעט בכל קבוצה, כולל ליגה לאומית, אפילו ליגה א', יש לך איזה אנליסט אחד או שניים. בכדורסל כרגע, אין אנליסטים. כאילו מעט מאוד, אפשר לספור אותם על אצבע שתיים, משהו כזה. והניסיון כאן בקורס הזה, שהמחזור הראשון שלו, כמו שציינו, יוצא בשבעה בינואר, זה לשנות את פני הכדורסל בארץ דרך אנשי מקצוע יותר רציניים, יותר טובים. היום אנחנו עם יכולות טכנולוגיות בלתי נתפסות, לא יודע אם יצא לך לשמוע את עוד בן הרצל אחרי איזה משחק של קבוצת נוער, מאמן הפועל כפר סבא, מדבר על המגרשים שמרושתים במצלמות, שנותנים להם בעצם את כל מה שקורה, גם באימונים, גם במשחקים. צריך אנשים שנתחו את זה בשביל לשפר ביצועים של שחקנים, בשביל לשים להם דגשים, מה הם עושים טוב, מה הם עושים פחות טוב, על מה הם צריכים לעבוד, ומגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, שאני מדבר על אנליסטים וסקאוטים בכדורסל הישראלי, אבל בעיקר אנליסט בהקשר הזה, כי סקאוטים זה תפקיד שהוא קיים ויש, אני חושב על אפשרות לטפח את הנוער. הבוגרים פחות מעניינים אותי, אוקיי? למרות שגם בבוגרים חייבים אנליסטים כאלה, וזאת ההגשמת חלום בסופו של דבר, אבל בחלום שלי, בחזון שלי, אפשר לקדם את הכדורסל הישראלי, אם ניקח את הילדים האלה בגיל 13-14, ונצמיד לכל מחלקת נוער, לפחות אנליסט אחד, שעוקב אחרי הדברים שהם עושים, שנותנים להם מפגשים וכו'. בקיצור, לעניינו של הקורס עצמו, 14 מפגשים בסך הכל, שבועים בימי שישי, עם מיטב אנשי הכדורסל בארץ.
פיני גרשון, איב מודי, שאגב היה כאן, הוא בפועל עכשיו, היה במבריקס.
איב מודי היה אצלך?
כן.
בפודקאסט, וואלה?
כן, לפני שידעתם מי זה, אנחנו גילינו אותו. אני קרא לה להתקשר בגלל, לא, סתם,
הוא
היה כבר שם.
הוא הפרטנר שלי. היה אנליסט בדאלס, והוא ידריך בעצם את האנשים פה, איך להיות אנליסטים. היום עוזר מאמן בפועל תל אביב.
אז אבי אבן, רגב, מזל טוב, פנן, מזל טוב, סימן טוב, ירון ארבל, שאמרתי שעוד לא היה פה, ואנחנו מאוד כועסים עליו. אוזמן, חבר.
כן.
לירון פנן, סגל, אני אעזור לך. ספורט פאנל COIL, ככה נרשמים. עוד מעט אני גם אתן טלפון, אבל תמשיך, מה עוד מעט אתה רוצה לספר?
זאת תהיה חוויה מדהימה, גם ברמה הלימודית, גם ברמה מקצועית. יש קורס אנליסטים אחר בארץ, לא נציין אותו כדי לא לחשוף את התחרות, אבל זה גם של אנשים שאני מעריך ויקרים, ואנשים שבאו מתוך הכדורסל הישראלי, אבל אני חושב שהווליום קצת נמוך אצלם, הם לא דוחפים את זה בצורה יותר מדי גדולה, ואני רוצה לתת לזה במה יותר
מרכזית. בוא נדחוף, 1599, אגב, 1599-50-2014, זה הטלפון, 1599-50-2014, ספורט פאנל COL, ספורט פאנל ברשתות, לפנות לעידו, כל הדברים, וקבל את הפינוק מהפינוקים של הפינוקים. למאזיני הפודיום, מי שאומר בהרשמה, יוסיפון שלח אותי, 300 שקלים הנחה בהרשמה.
וואו.
כן, ואפשר להשתמש בפיקדון הצבאי, זה אנשים הרבה שאלו אותי גם על התקשורת וגם על זה.
זהו, סגור?
אפשר, ככה אמרו לי שאפשר. יפה. אז יאללה, מחכים לכם.
לא, לא, ידעתי שזה אמור לקרות, אבל עוד לא התקנו אותי שזה סופי.
אם זה עדיין, אם זה לא סופי, אז תשכחו מזה.
לא, 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 זה סופי, זה סופי.
אז מחכים לכם.
אם ניר דיבר איתך על זה, אז זה סופי.
ניר דיבר איתי על זה. אז
ניר מקצוען.
ניר מאוד מקצוען, אגב. ניר היה צריך להיות אנליסט, אבל בסדר, הוא כבר מעל. אז שיהיה המון בהצלחה עם הדבר הזה.
תודה, תודה.
ותירשמו, אתם יודעים, שוב, אני באמת מודה, לא אובייקטיבי, אני גם בתקשורת, אחלה חבר'ה, ואני נהנה מאוד, גם לקורס תקשורת, אגב, אפשר להירשם מי שרוצה. ונגיד, עוד פרגון, ואנשים כבר שרוצים לשמוע עליו דיאמרים, אבל איתי נתן לנו כבר רבע שעה הערכה.
נתן לנו רבע שעה הערכה?
רבע שעה הערכה.
סחטן, פינו.
כנראה הוא, יש משחק אחר כך. אתה הוצאת, קצית בדיחה בטוויטר שאתה מוציא טור.
כן.
קריסמס טור או משהו כזה.
לא, לא, זאת לא הבדיחה. הבדיחה הייתה...
הבדיחה היה טור בכלל, נכון?
כן.
אני קראתי את זה בזמן אמת, אני כבר לא כך זוכר.
היום שפרסמו את לוז המשחקים של
נכון,
ה-NBA,
נכון.
לפני חודשיים, העליתי סטורי כן. באינסטגרם, וכתבתי הצעה לטיול NBA עם תאריכים, משחקים, נכון. הכנסתי שם גם ביום הזה מיוזיקל בברודווי, ביום הזה מוזיאוני, סתם כאילו בצחוק, כאילו ניטור גיא. קיבלתי כמות תגובות מטורפת, יצאתי לעשות הנסיעה הזאת בעצמי, זאת אומרת, בגלל זה בכלל...
זה מה שעשית, כן.
זה מה שעשיתי עכשיו, הייתי 3 שבועות בארצות הברית, 7 משחקים, 5 אולמות, 4 ערים, גם בוסטון, גם ניו יורק, גם פילדלפי וגם וושינגטון, וחוויתי את זה מקרוב, ושים בצד עכשיו את היכולת שלי באמת להסתובב שם עם קרדיטציה על הפרקט, להצטלם פתאום עם יאניס, ההיכרות שלי עם אנשים, וזה שאני רואה את ה-NBA הרבה יותר מקרוב, גם שים את זה בצד, כי היו לי שם 2 משחקים לפחות, 3 משחקים, גם בבוסטון נגד וושינגטון, נכון, הייתה לי קרדיטציה, אבל הייתי שם בתור צופה נטו, גם במשחק של פילדלפי נגד פורטלנד, שלשם הלכתי עם כרטיסים בכלל, בלי הקרדיטציה, וגם במשחק האחרון של הטריפ הזה, הניקס נגד הבקס, במדיסון סקוור גארדן, החוויה הזאת היא פשוט בלתי נשכחת, והיא הייתה הדבר הכי מיוחד שאני עברתי בחיים, והייתי בגמר NBA, כן? כאילו זה הדבר הכי קרוב מבחינת להיות קרוב לקבוצות NBA, ולראות אנשים שבטח כשאתה מגיע לכמה משחקים של אותה קבוצה, אז רואים את הפנים שלך ומכירים, ומתחילים לקלוט, כי אתה נכנס להם לראש. בקיצור, אחרי שקיבלתי כל כך הרבה תגובות לגבי העניין הזה, אמרתי, טוב, בואו ננסה להרים את זה בעצמי. כאילו, ואז, אתה יודע, אני אוכל למצוא את עצמי יותר פעמים בארצות הברית, במהלך השנה, לראות משחקי NBA, ועל הדרך גם לחשוף עוד אנשים, ולהכיר אנשים חדשים. ואם יש משהו שחשוב לי בתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות, בטח מאז הקורונה, או אחרי שנרגענו מאז הקורונה קצת, זה... אני לא אגיד שאני אנטי חברתי, כי אני בן אדם מאוד חברתי כשאני נמצא בסיטואציות כאלה, אבל בדיפולט שלי, גם בגלל אורך החיים וגם בגלל ה-NBA והשעות ההזויות, שאני הולך לישון ב-5-6 בבוקר, שאני ער כל הלילה, אני פחות, אני עם עצמי, אוקיי? לא בקטע של בדידות ומסכנות, כן? Okay. אבל אני לבד, אני רוב הזמן לבד. אני לא אפילו הולך ופוגש חברים, אני מדבר הרבה בטלפון עם אנשים וכאלה, אני לא מסכן, כן, אבל... כן, חשוב
ש... אגב, להפסיק, אם מישהו בא ותרם לקו החם של עידו גור, אפשר להפסיק, הבחור לא מחפש, מקביט על הדוח, הוא מסכים.
לא צריך, אני פשוט כאילו יותר... כן. זה הסטייל, ועכשיו הטיול הזה, ואני כבר מבין את זה, זאת אפשרות להכיר כל כך הרבה אנשים חדשים, ולהרגיש עוד יותר את מה שהקהל חש בבית, ואיך שהוא רואה NBA. בקיצור, יוצאים לדרך אוטוטו, זאת אומרת, זה בהתראה ממש ממש קצרה, אני בהלם מהענות, אני כאילו אמרתי, טוב, אני צריך פה איזה מינימום של 10 אנשים, בשביל להוציא נסיעה כזאת, okay. בשביל מיניבוס פרטי וכאלה, אני כבר עומד על זה, ועוד לא פתחנו אתר, האתר היה אמור לעלות הבוקר, אנחנו, עקרונית הוא כבר באוויר, okay. יש לנו פשוט בעיה עם...
יכול להיות שכשאתם מאזינים זה הוא באוויר, זה עוד יומיים.
הוא באוויר עכשיו, עוד יומיים, נכון, האמת שעוד יומיים הוא כבר בטוח, אתם יכולים להיכנס.
עכשיו הוא באוויר.
אז האתר זה nbatrips.com.
טריפס כבר. אני בא לטיול השלישי.
הדומיין היה פנוי.
אני בא לטיול nbatrips.com, באמת?
היה פנוי, nbatrips.com.
יפה מאוד, אולי נקנה ממנו את זה? דיוויד, כמה עולה את זה? רגע, תקשיב, אני בא לטיול השלישי, אני רוצה לראות שהראשון עובד, לא סתם, אז באמת, מה, אשכרה אתה, כאילו, מסדר להם את כל הדברים, נסיעות, אתה רואה, נהיית...
נהייתי טור גייד, כן.
סוכן, תראה אותך.
שמע, יש לי שותף לדבר הזה.
אתה תלך עם דגל שחור כזה?
בטח, דגל שחור של NBA, דגל ישראל, דגל ישראל NBA.
אז יש שותף ויש זה, ואם מישהו עכשיו שמאזין רוצה... רגע, אתה רוצה להגיד את המשחקים או בערך או משהו?
קודם כל, אני מקווה או לא מקווה שעד שזה ישודר כבר אנחנו נהיה סולד אאוט, כי הקצבתי לעצמי...
אז יכול להיות שזה בכלל לא טובה, אתה אומר. טוב, בסדר, אז תשכחו בזה.
הקצבתי לעצמי גבול מסוים של כמות משתתפים, כי חשוב לי מאוד שהנסיעה הראשונה תהיה אינטימית ולייצר חוויה שאנשים ירצו לדבר עליה ולשחזר אותה ולהמליץ עליה וכו', ובאופן כללי, אני לא... אין פה ארגזים של כסף, אוקיי? יש פה, אם יגיעו הרבה אנשים, אז כן, אז עושים קצת כסף מן הסתם, אבל זה בעיקר בשלב הזה, כמו שאמרתי, אתה יודע, הדרך שלי להגיע יותר ל-NBA, וגם להביא אנשים פה למשהו שהוא חלום, אין, זה פשוט חלום, ספציפית עכשיו, המחירים ברצפה, כן? כן. כאילו, בגלל זה גם המחיר של החבילה הזאת, זה $4,500, רק בשביל לסבר את האוזן. נוחתים בניו יורק, נוסעים באוטובוס ישר לבוסטון, 4 שעות בערך משהו כזה, ישנים בבוסטון ביום הראשון, למחרת, ב-17 בדצמבר, אתה מקבל את סטף קרי, באתי די גארדן, בהנחה שכמובן כולם יהיו בריאים, ואף אחד לא ידבק בשום דבר. יום אחרי זה בוסטון נגד הניקס, יום אחרי זה נוסעים חזרה לניו יורק, בניו יורק נראה 2 משחקים. ברוקלין נגד וושינגטון, ניו יורק נגד וושינגטון, כמובן בשני אולמות שונים.
בטורף.
עכשיו מי שרוצה, ויש כאלה כבר שדיברו איתי, יש עוד 2 משחקים בזמן שאנחנו נהיה בניו יורק. אחד מהם זה ברוקלין נגד דנבר, כאילו בימים אחרים שלא חופפים, והאחרון שבהם זה בקריסמס דיי. טרי יאנג חוזר למדיסון סקוור גארדן.
וואו.
בשעה 12 בצהריים של ניו יורק.
אשכרה אחלה משחקים.
אז הכרטיסים האלה הם לא, המשחקים השניים האחרונים שציינתי הם לא בחבילה, אבל מי שרוצה גם יכול לרכוש עליהם כרטיסים עצמאית אם הוא מגיע, ולסיום...
לא, מפרגן על ה...
נוסעים לוושינגטון, נוסעים לוושינגטון, לראות את DC, לראות משחק בית גם של הוויזר. שמע, אנשים פה אוהבים את דני, ורוצים לראות אותו, זאת הזדמנות ראשונה, אחרי שבשנה שעברה לא היו צופים, ונקווה שזה יהפוך באמת למסורת ומשהו ש... אתה יודע, אני אוכל להוציא כמה וכמה טיולים כאלה בשנה, ואז לך תדע, אולי בניגוד אליך, שלקח 759 פרקים להזמין אותי.
אתה תזמין אותי?
אני בפעם השביעית, לא רק שאזמין אותך, אני אצטרך בסופו של דבר, אתה יודע, אם הדבר הזה...
לתעד את זה, אתה צריך קורס.
לא, עזוב לתעד. אם הדבר הזה, משהו אחר, אם הדבר הזה יעבוד, וייצאו כמה וכמה וכמה טיולים בשנה, ויהיה ביקוש, אני לא יכול, הרי אני עובד בערוץ הספורט, אני אוהב את העבודה שלנו, אני לא יכול...
אני אצטרך שמישהו יחליף אותך.
כן, אני אצטרך אנשים שיחליף אותי.
אז אתה תביא את הדגל השחור עם ה...
אני אתן לך את הדגל השחור.
סגור, סגור. יאללה, בכיף, אני אמריקה אוהב, חזק, מבין, סבבה איתם, נראה לי גם...
אני יודע, לא סתם אמרתי את ה...
עכשיו תקשיב. קודם כל, אז כל הדברים שנאמרו עכשיו על שני הדברים, אם לא הספקנו, כי דיברנו יותר בתשוקה על זה מאשר להחצן את זה, והנה אולי זה כבר סולד אאוט, אבל כל מה אתם צריכים, תכתבו לי
באינסטגרם, אני עונה לכולם תמיד.
עמית שלנו שעושה לנו פה את הסושל וגם מופיע בפרקים וכל זה, באמת זבל של בן אדם, הוא אוהד וושינגטון.
עוד לפני?
כן, כן, כן.
למה?
הוא אמנם רק בן, יש לו 14? כמה הוא דיוויד? 23? 4? עמית, סליחה שלא זוכר. הוא הכין שאלות. אוקיי, מקצועיות וכדורסל וזה. אוקיי, חזרה דני, וושינגטון, כל זה. מה הדבר הראשון שהוא צריך לשפר כדי לקבל יתרון יחסי, קוזמה, ברטנס, הצ'ימור?
הדבר הראשון שהוא צריך לשפר, אני לא חושב שזה עניין של לשפר, אני חושב שזה דברים שיקרו עם הזמן, אבל הוא צריך להיות יותר אגרסיבי. הוא צריך להיות יותר מניאק.
אז הנה, אנחנו נפתח את זה, כי קודם אמרת, אנשים אומרים הוא צריך להיות יותר מניאק, אבל זה לא בדיוק ככה, ואני באתי לקטוע אותך, ואני אומר לך, איפה שאני מרגיש את זה, סיפרתי את זה לתלפז, אני גם שחקתי כדורסל בלבלים נמוכים וצעירים והכל, ואני באמת רואה עליו דברים שרואים גם שוב להבדיל אצל כמו שאני הייתי פתאום בישן וכמה התקפות טובות ואתה לא עושה כלום, ואז פתאום רבע עבר ולא זה, הוא יהיה חייב להיות זכיר יותר בצד ההתקפי בלי, זכיר יותר, תבין, כאילו שלא יעברו 6-7 התקפות ולא תשים לב שהוא היה. בהגנה הוא עושה את זה, אבל אני חושב שאתה צריך להיות כישרון הגנתי טופ 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 כדי שתהיה רק הגנה, אתה מבין? אתה לא יכול...
כן, סטייל דריימון גרין, או טוני אלן, למרות שדריימון גרין יש לו יכולות ניהול משחק מבריקות, כן, הוא לא רק הגנה.
כך כאילו שוב, את הטופ שאתה...
שחקן עם איי-קיו כדורסל מטורף.
דניס רודמן הרוויח את הזכות להיות נון פקטור בהתקפה, למרות אגב שבקולג' הוא ידע לזרוק, וכל הדברים האלה פתאום סתם פשוט שכח את זה.
אתה יודע, הוא צחק, אני חושב שזה ממנו, אבל הוא אמר לי, בזמן שהייתי שם, מה, עוד מעט יתחילו לקרוא לי דני רודמן.
בונה, אני רציתי לכתוב דני רודמן, וחשבתי שלא היה איזה לייקים כ-4 בבוקר, בזמן שהייתי במשחק בלייב נגד יאניס. רציתי לכתוב דני רודמן.
זאת המצאה שלו. המצאה שלו, הקטע הזה
שאני רואה. אם הוא אמר את זה אחרי המשחק, אז אני חשבתי את זה לפניו, אבל אני אתן לו את זה כי זה הוא.
לא, 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 הוא אמר לי את זה כבר לפני כמה שבועות, ממש בשבוע.
וואי, עבדי, יפה, שיחקת אותה, וואי, אני מחכה לכתוב את הציוט הזה, טוב, בסדר, טוב, בסדר.
רגע, רגע, אני רק אחזור לזה, כי קודם הרי דיברתי על זה שכולם מצפים ממנו להיות מניאק, ואז אתה שואל אותי מה זה, ואני אומר להיות מניאק. האגרסיביות שלו זה עניין שעבור עם הזמן, אוקיי? בסיטואציה שהוא קיבל בוושינגטון, זה קצת קשה. אם הוא היה משחק עכשיו באורלנדו, אני בטוח שהוא היה עושה ממוצעים של 15 נקודות למשחק בעונה השנייה שלו, כמו קול אנטוני שמפציץ ומרביץ, ועכשיו קצת פצוע וכולי, אבל בחירה 15 של הדראפט האחרון, או בקבוצות אחרות, כמו אוקלהומה סיטי, כמו יוסטון, שם הוא היה יכול לקחת יותר הזדמנויות. יש היררכיה בקבוצה הזאת, אז לשפר את זה, יש כמה רגעים מסוימים קטנים שאני חושב שהוא יכול להיות יותר גסיב ויותר חפש את הטבעת, פחות לחשוב מסירה, מצד שני זה ה-DNA שלו, הוא שחקן שהמנטליטי שלו, המנטליות שלו זה פס פרסט, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, אני לא חושב שזה בגלל שהוא מפחד ללכת לסל ולהחתיז אליה פה, לייצר בעבירה או להיפצע או משהו כזה, אני חושב שהוא באמת חושב קבוצתית, ויש שם ברדלי ביל, ויש שם ספנסר דין ווידי, ויש שם KCP ומונטרז, וקוזמה כמובן, וכל כך הרבה שחקנים שלוקחים זריקות, שתבין, וושינגטון כרגע הקבוצה הכי עמוקה בליגה, וזה עוד בלי שלושה שחקנים.
כן.
זה קשה, קשה להתבלט שם, וקשה להיות מאוד אגרסיבי, כשגם ארון הולדה עולה מהספסל ולוקח איזה 6-7 זריקות, במשחקים בטח ראול נטו, שמשחק עם סקור מנטליטי ובקושי מוסר.
אז הוא גם צריך. אני חושב, אני פשוט חושב שאמרתי לך, אתה צריך להיות טופ, 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 טופ הגנתי, כדי שזה יעלים משהו לגמרי.
עוד דבר לשפר, יותר עבודה עם השמאל. זאת אומרת, בלאפים האלה, בחדירות האלה, בחלקן, לדעתי הוא החתיר רק בגלל שהוא זרק ביד ימין, מצד שמאל, אבל בסדר, שוב, זה יעבור, זה אחרי חצי שנה בלי כדורסל, משחק רק חודש, חודש וקצת, אפשר לראות איך הוא הולך ומשתחרר, ודברים מגיעים יותר בטבעיות בשבועות האחרונים.
תן מהביקור שם, תן דבר אחד שלא יודעים עליו ואתה יודע. משהו, פרט צריך להיות פיקנטי, שולי, דפוק, זה, כך. הפתעתי אותך. כן. אני תמיד מספר להם לא לעשות דבר כזה, כי אז אתה סוגר את הבן אדם.
לא, לא אין שסוגר את הבן אדם.
לא, כאן... אתה פתאום מנסה לחשוב על הדבר הזה.
לא, כך? לא, כן, לא, אתה יודע, אני יודע הרבה מאוד דברים על דני שאף אחד לא יודע עליו, אבל...
בסדר, בחרתי, אל תדאג, אני לא, זה, פתאום זה, בסדר, אם יש. עכשיו, מה התקרה של הוויזרדס השנה בכלל? בוא נגיד, הפתיחה הזאת היא מתישהו אולי...
הפתיחה הזאת משקרת?
כן.
זה נחמד ויפה להתלהב מהיכולת ההגנתית של וושינגטון, אבל היה לה סטרץ' משחקים יחסית נוח, גם מבחינת הלוז, גם מבחינת משחקים ביתיים. בוא נגיד שאם היא תסיים במקומות 8, 9, 10, ותיאבק על הפליין, אני חושב שזה המקום הטבעי שלה, וזה יהיה גם סוג של הישג. כל דבר מעל לזה נראה לי לא אפשרי. עם כל זה שכרגע עם המאזן השלישי הכי טוב במזרח, אני לא רואה אותה בחיים מסיימת בטופ 6. מילווקי נמצאת מתחתיה, אטלנטה נמצאת מתחתיה, אלה קבוצות שהתחילו את העונה לא כל כך טוב, כל אחת מהסיבות שלה, אבל דברים מתאזנים ככל שהעונה מתקדמת, וכשאני מסתכל על הצמרת של המזרח, אז כמובן שיש לנו שם את אותן קבוצות מהעונה שעברה, שזה ברוקלין, שזה פילדלפיה, שעוד לא קיבלה בכלל את אמביד בחזרה, וכל הסאגת סימונס הזאת, וזה האלופה מילווקי, תוסיף להן את אטלנטה, יש לך 4 קבוצות שהן יותר חזקות מכל השאר, בוסטון, אולי, יורדת, whatever, היא עדיין קבוצה לדעתי אולי טיפה יותר טובה מוושינגטון, אתה מסתכל על שיקגו העונה והקפיצה דרך שהיא עשתה, הניקס התחילו טוב, קצת הלכו לאחור, שרלוט שניצחה עכשיו את וושינגטון פעמיים, קבוצה לדעתי יותר טובה ממנה וראינו את זה בשני המשחקים, אז הבעיה שלי עם וושינגטון מבחינה של לשים אותה בין הגדולות, זה שעם כל אהבתי לברדלי ביל, ולמרות שהוא שחקן מדהים והוא סקורר אדיר, השנה קודם כל הוא בירידה, גם בכמות הזריקות, גם בכמות הנקודות, וממה שאני קלטתי ממנו, מהווייב שאני קיבלתי ממנו, הוא פרטנר מדהים לקבוצה, הוא אחלה מנטור לדני, הוא לא מנהיג אבל של קבוצת כדורסל, הוא לא מספיק ווקלי, הוא לא מספיק לוקח על עצמו את הכדור גם, ומנער את כולם ומחליט עכשיו זה אני, ו... ימות העולם.
לעמית יש תיאוריה, אגב, שקבוצה כמו הוויזרדס, בסדר גודל הזה, דין ווידי עדיף על וויסטבוק.
כן, חד משמעי, דין ווידי עדיף על וויסטבוק. דין ווידי עדיף על וויסטבוק גם ברקלס.
גם בלי הקדמה גם, נכון?
כן, גם בכל קבוצה, דין ווידי עדיף על וויסטבוק.
גם פה, אגב, נראה לי. לא, פה אולי לא, פה אולי לא, פה אולי לא.
בפודקאסטים. פה אולי לא. האמת שמדובר בשני אנשים
משוט.
גם
דין
ווידי יש לו בלתת. אולי פודקאסט של דין ווידי וחוגג על קריפטו.
וואו, זה טוב, זה טוב. עכשיו, אז כן, שאלנו, כאילו, המקום הזה משקר, אבל נגיד תקרה אמיתית. או...
התקרה של דני?
של וושינגטון.
של וושינגטון, התקרה האמיתית שלה זה סיבוב ראשון בפלייאוף.
אוקיי, שזה כבר, לא, אתה יודע, זה לא זה...
לא, זה היה את זה שם השעברה.
כן, בסוף הם... כן, אבל בגלל...
בוא נגיד שאם היא עוברת סיבוב...
בגלל הפליין?
ניצחה בפליין את
לא, והיא הייתה 9-10, נכון? או 7-8 בסוף?
הייתה מקום 8, הפסידה לבוסטון במשחק הראשון בפליין, ואז ניצחה את אינדיאנה שהביסה את שרלוט.
עכשיו על דני, כן. איך אתה, אתה יודע, יודע מה, קודם כל נתחיל בזה, דיברנו על שמות וכל זה, בטח זה כן יצא לך לשמוע, להבין עם מי הוא מסתדר טוב, אפילו כדורסלניקית, זאת אומרת, מי המאץ' טוב שלו, עם מי הוא אוהב שחק, מי נראה לך שיש חיבור טוב?
עם מונטרז. הם מחפשים אחד את השני, הם גם משחקים בהרכבים האלה של שחקני הספסל, ואז בחלק מהדקות ביל בחוץ ודין ווידי בחוץ, בטח קוזמה בחוץ, אומנם נטו מקדרר ומקדרר ומקדרר, אבל עדיין, אתה רואה שיש שם איזושהי כימיה ויש שם הבנה, אני חושב שיש לו חיבור טוב מאוד עם ברדלי ביל, שברדלי ביל אוהב אותו, ממש. עכשיו, יצא לדבר עם קווינטון מיו, גם ראיינתי אותו וגם ישבנו בארוחת בוקר, אחרי זה גם נפגשנו בארוחת ערב במסעדה וכולי, מותר לי, כן, להתיידד ולהפוך לחבר עם עיתונאי, ממדינה אחרת.
קודם כל, פה מותר לך הכל, רק שתדע, כבר אתה מסתדר. בישראל, כן. לא, פה, בחדר הזה גם הכל מותר בכלל, אז בסדר. אתה רוצה לקלל? תקלל.
בקיצור, אז קצת מאחורי הקלעים, קווינטון מיו, בוא נצחק על עצמנו קצת, הוא היוסיפוביץ' של ברדלי ביל, או הוא הידו גור של, כאילו, אתה יודע, כמו שאתה, let's face it, אתה קרוב לרן זהבי, יש לך קו ישיר אליו שאין לאנשים אחרים, אני חושב שאני אותו דבר, כאילו, עם דני, בסדר, זה דברים שקרו עם ההתפתחות של הזה, אז אותו דבר קווינטון מיו עם ברדלי ביל. אז הוא של ברדלי ביל, והוא חבר, כאילו, קצת יותר, אני חושב, זהו, הוא מחובר שם עם משפחה, עם אשתו וכאלה. בשיחות שאני עשיתי איתו, ברדלי ביל מת על דני, הוא מחזיק ממנו גם ברמה המקצועית, והוא גם אוהב אותו מאוד ברמה האישית, וחושב שהוא חמוד עם הסקרנות שלו, עם השאלות שלו, עם התגובות שלו לפעמים, אז אני חושב שאלה שני האנשים המרכזיים, כרגע, בפתיחת העונה שהיא מונטרז ארל, זה מדהים, כי הוא בסך הכל הצטרף לפני כמה חודשים לקבוצה, ובאופן, בכלל, אתה רואה את הווייב שם, גם עם תומאס בריינט, שעוד לא שיחק העונה, ועם הזה התות, שהוא שחקן, נראה לי שהוא אולי החבר הכי טוב שלו כרגע מהקבוצה, שהוא בג'י ליג, וכרגע לא כל כך מתלבש למשחקים של הוויזרד, אנטוני גיל מדהים. אנטוני גיל וואו. גם מפרגן ומרים, והוא בחור כזה שיצא לי להכיר אותו עוד בכובע אחר, שעבדתי בזה בחברת הייטק שהזכרתי קודם, כשהוא שחק בחימקי, אז היו לי כמה וכמה פגישות איתו, וכמה שיחות איתו, והוא באמת בן אדם פנטסטי, שלדעתי לא מקבל מספיק קרדיט, הוא צריך לשחק דקות ב-NBA, הוא שחקן חכם וטוב, שכמעט ולא טועה.
אז בואו רגע נדבר על דני ותקרא, ובזה אנחנו נגיע לסוף. אז קודם כל, עזוב תקרא, ובואו נדבר על השלב הבא. נגיד, העונה לא פתח בחמישייה, בעונה שעברה 32 פעמים פתח, מתוך 54 משחקים שהוא בכלל שיחק. עד כמה זה ריאלי שבקרוב נראה דבר כזה, אם בכלל, והאם עד כמה צריך לשפוט את זה ברמה הזאת? אתה יודע, רק, כן, אמרת את זה בקצרה קודם, שכשאתה מדמיין ששחקן אמור להיבחר טופ 4, אתה מדמיין אותו בשנה השנייה השלישית כבר משתלט על לא הכי טוב בקבוצה שלו, אבל כבר על החמישייה בקבוצה שלו. האם אנחנו פה צריכים קצת שנות מסלול מחדש כזה במה שאנחנו חושבים? להתאים ציפיות קצת?
לא.
אוקיי.
Okay. אנחנו במרתון, אוקיי? Okay? והמרתון הזה התחיל עם קצת בעיות בקילומטרים הראשונים שלו, ב-15 קילומטרים הראשונים. וכשאני אומר קצת בעיות, אני מתכוון ההגעה לוושינגטון, קבוצה עם ווסטבוק בשנה שעברה, ואז הטרייד על ווסטבוק שטומי שפרד יצא גאון, שהוא צריך להיפטר מהחוזה הזה, למרות שנשארה שם עוד שנה אחת.
טרייד מדהים.
טרייד מדהים, ולהרוויח עוד 5 שחקנים עליו, אבל
אגב, תודה ללברון, נראה לי שיותר
חד משמעית, כן. היה שם טרייד אחר בדרך, ולברון טיל עליו וטו, ורצה את ווסטבוק איתו. ככל הנראה, כן, זה לא ש
GM מאוד חלש.
מה שאני כן יכול לספר לך, אפרופו דברים בפנים, ושיחות עם קווינטון מיו, אז לברון ג'יימס פגש בקיץ את ברדלי ביל, אוקיי? בבית שלו, עירח אותו, הזמין אותו, אמר לו, תבוא לפה, אני רוצה
ברוק ברד? They broke bread?
כן. בוא לפה, אני רוצה לקחת לך אליפות. רוצה שתבוא לעזור לנו לקחת אליפות. ברדלי ביל אמר לו, תן לי שנייה, זה, אתה יודע, לא פסל, לא זה, הוא עדיין שחקן תחת חוזה, צריך פה לעשות מהלכים
וכו'. טמפלרינג וזה.
יום אחרי, ברדלי ביל שומר, שלברון עשה את אותה שיחה בדיוק בבית שלו, עם דמר דה רוזן.
גדול.
תבין, אז הם התחילו להגיד דבר, הוא מסתלבט עלינו כאילו.
גדול.
הוא כל יום מזמין מישהו, כן. אז זה אפרופו.
גם עם אבדיה אגב אמרו שלברון הגיע, אכלו חומוס וזה, ואמר לו בוא תצטרף.
חומוס ופלאפל, כן.
אז בוא רגע ייתן לך, מבחינת מספרים, אז שנה שעברה, עונה שעברה 6.3 נקודות, העונה 6.1. אותו דבר, עיבודים דומה, אסיסטים 0.2 יותר, אתה יודע, 1.4 מול 1.2, בריבון יש שיפור של 0.6, כמעט, אתה יודע, יותר מרי, זה 5.5 מול, לעומת 4.9, בלוק, כמעט יש לו חסימה למשחק.
עזוב, אתה מסתכלת עם מספרית עכשיו נקודתית
לא, על השוואות. לא, אז אני אומר, פה זה נראה דומה, מבחן העין נראה שההגנה הרבה יותר טובה.
הוא משמעותי, עזוב ההגנה, הוא היה חלק אינטגרלי.
הוא משחק שחשוב.
בניצחון על מילווקי סגר את המשחק עם הגנה על יאניס, הוא שומר על הכוכבים של כל הקבוצות היריבות.
שזה אגב אין לזלזל בזה.
ממש אין לזלזל בזה, וקראתי פה בלי לציין שמות, כי אני מעריך אותו ואוהב אותו, ומי שראה רע, מי שלא, לא משנה, אבל איזה הקיצה כזאת ליחצנים / עיתונאים, זאת אומרת, כנראה אני, ביניהם, על זה שאנחנו הופכים את דני לבלם, לזה, הוא לא מורה בזה, לאף אחד לא אכפת מהגנה, ממש לא, לאנשים אכפת מהגנה, מדברים על זה בוושינגטון, ומתלהבים ממנו בוושינגטון,
ואפשר להרוויח מזה דקות. הנה גם, אבל צריך לתת את השורה המלאה, אמרתי לך.
בניגוד לדרימון גרין אבל, ובניגוד לטוני אלן, ושמות אחרים שהזכרתי, מבחינת יכולת לייצר נקודות, יש לו. הוא שחקן סופר מוכשר, וזה גם וסן סלד אמר לי עליו, אני לא בטוח שהוא יודע בעצמו עד כמה הוא טוב, אני מנסה להגיד לו את זה כל הזמן, וזה העניין עם דני. יש לו עדיין איזשהו חוסר ביטחון כזה קטן, אני חושב, לגבי היכולות שלו לגעת בטופ של הטופ של הטופ, לא ביכולות שלו להיות שחקן לגיטימי בליגה הזאת, ויש לו את כל החבילה, גם מבחינה הגנתית, שעכשיו אנחנו רואים את זה, גם מבחינה התקפית, הכלייה שלו השתפרה דרמטית, היכולת שלו לכדרר, אנחנו רואים אותו מרגיש טיפה יותר בנוח, ומקבל יותר פליימייקינג דיוטיז, במשחקים האחרונים, וזה רק עניין של זמן וסיטואציה. עם הקבוצה הזאת, ואנחנו צריכים לחכות לעונה הבאה, בכל מה שקשור לפריצה הגדולה שלו, לקפיצה המשמעותית, ל-15 נקודות בממוצע למשחק, והוא עוד יהיה שם, הוא עוד יהיה שם, הוא עוד יעשה את זה. השאלה היא מה קורה עם ברדלי ביל, ברדלי ביל מסיים חוזה, נשאר בוושינגטון, עוזב לקבוצה אחרת, האם הולכים לסוג של ריבילד כזה חדש, כי אם ברדלי ביל עוזב, אז וושינגטון כרגע שמה את כל הצ'יפים שלה על אבדיה. הוא השחקן שצריכה לקדם יותר מכולם, יחד עם רוי הצ'ימורה וכל הבעיות שלו, המנטליות נראה עכשיו, הוא אמור לחזור בזמן הקרוב, לא יודע כמה אני, בקרוב, אבל הוא אמור לחזור לפחות.
צריך גם להיות מדויקים. זה שאומרים שההגנה שלו וזה, זה לא איזה שיפט תקשורתי כדי להראות שהוא קיים. אני לפחות, שלא לא מקורה ולא זה, מתלהב רצח המשחקים שאני רואה, ולצד זה גם אומר, הוא יצטרך להיות הרבה יותר טוב בהגנה אפילו מה שעכשיו, כדי שרק הגנה תקיים אותו. זה, אתה יודע, זה פייר גיים, זה אין מה לעשות. לגבי אנשים, לא יודע אם זה היה בטוויטר, מניח זה היה בטוויטר או משהו כזה, אל תנסה אפילו להתחיל ולעשות, כי זה לא...
לא, לא, אני לא מנסה, אני...
זה לא נגמר...
כשיש הזדמנות אני מדבר על זה, אני אף פעם לא מגיב לדברים כאלה ולא נכנס לשיחות שלו.
שוב אני אומר, אני אקבל את הביקורות האמיתיות שגם צריך לתת על ערן זהבי ודני אבדיה, ועל הגימודים האלה שמנסים לעשות להם, ברגע שתראו לי ענקים ישראלים אחרים. אוקיי? תראו לי את הענקים, ואז תראו לי את זה, אז זה בסדר.
אני לא מבין איך אפשר לבקר בכלל את ערן זהבי, איך אפשר לבוא אליו באיזה שהן תאוות על ענייני כדורגל.
לבקר אפשר, אבל צריך גם לשים את מחסום הסטנדרטים הישראלי, שבו איפה אנחנו... ערן זהבי לא יהיה חלוץ בריאל מדריד.
עזוב, בשלוש שנים האחרונות על מה אפשר לבקר את זהבי. מקטינים אותו על זה שהוא שחק בסין, והוא פספס כמה שנים, בסדר, הוא שחק בסין.
תמיד עם צהומה, זה כמו שמקטינים את איתי, שהוא מסמן לי פה מאחורי הזכוכית, די, נתתי לך עוד רבע שעה, ואתה זה. עידו, היה מהר, עבר מהר, היה מעט, אתה כבר הוזמנת, יש לך גט אוטו וג'ל פרי קארד, גם נגד דוחות, ולהגעה לפרקים שלנו.
אל תיגעו בטלפון כשאתם נוסעים.
ושוב, אני גם מפרגן על שני הדברים שעשית, שסיפרנו עליהם בפרק, גם ספורט פאנל וגם
NBA טריפס. בעיקר ספורט פאנל, NBA טריפס, זה כיף, זה חוויה. NBA טריפס,
אני מפרגן על זה, על המחשבה הזה שאתה בכלל מרים את זה, וזה אשכרה קורה. בהתחלה שראיתי את זה, אמרתי, הנה עוד אחד, אני חושב שמישהו יבוא לזה, ותראה איזה יופי עשית את זה. ועל ספורט פאנל מאוד מפרגן והכל. אז תודה רבה.
תודה לך שהזמנת אחרי 759 פרקים.
אהבתי, הכל טוב. אתה תבוא בפרק 1400, דש לכל החבר'ה שלך, שאתה לחיר אותם שהיו פה הרבה.
אם אני אשחק כדורסל, כאילו באיזה, אתה יודע, מסגרת כזאת קבוצתית, זה גופיה החדשה שלי, 759.
אגב, תזמין לכדורסל.
אני לא אשחק כדורסל, אני זקן מדי, כל תנועה לא במקום וקרסון נקוע ושבוע אתה לא הולך.
עד כאן להפעם, אהבתי, אם הגעת עד לפה, בושה שעוד לא הגעת, תעשו טוב. Extra large, my special from the United States of ארצות הברית. זה בור לי תחתית, New Tel Aviv City and TLBC Camp.